שלום לכם צופים יקרים, אנחנו שוב נמצאים איתכם במגה כנס, השיעור הרביעי של הרב מיכאל לייטמן, אחרי יומיים נפלאים של הרבה מאוד חיבור והרבה מאוד ככה בהירה. רק נודיע לכם לגבי לוחות הזמנים שלנו מה הולך להיות היום. עכשיו יהיה לנו שיעור עד השעה 12, בין 12:30 ל-1 ישיבת חברים עולמית, ובין 4 ל-5 שיעור נוסף עם הרב מיכאל לייטמן. אז השיעור היום יוקדש כולו לשאלות שגם נקבל עליהם תשובות, שאלות שאספנו עוד לפני המגה כנס, הרבה מאוד שאלות, נקווה לענות על כולם, וגם שאלות שאתם מוזמנים לשלוח לנו במהלך השיעור דרך קבלה group.info ודרך קו.tv. אז אולי פשוט נתחיל, יאיר.
אני רק רוצה להגיד שלפי שאלות אנחנו נראה, אתם סידרתם את השאלות, עשיתם מיון, כן? שזה יהיה לפי הקבוצות. אני רק רוצה להגיד כמה מילים. למה בכלל יש עניין הזה, שאלות, תשובות, בירורים, האלה, מה שאנחנו עושים? אנחנו לומדים לפי חוכמת הקבלה שכל הנושא שלנו זה איך לפתוח את עצמנו לקליטת המציאות האמיתית שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אנחנו נמצאים באור אינסוף, אנחנו נמצאים במצב שהוא כולו מצב אחד, סטטי. הבורא לא ברא הרבה מצבים. מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה על ירידת העולמות ופרצופים וספירות, אחר כך האדם בעולם הזה ואיך מעולם הזה הוא חוזר לעולם אינסוף ובמדרגות של העולמות, כל הדברים האלו הם מתרחשים בתוך האדם, בתוך ההרגשה שלו, איך שהוא פותח את עצמו, וכך מגיע להכרה. לכן כל הדרך שלנו היא נקראת דרך גילוי הבורא לנברא. וזה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, איך לפתוח את החושים שלנו כדי לקלוט את המציאות האמיתית היחידה הקיימת. וזה אנחנו צריכים לברר. להעלות את עצמנו בחושים שלנו הנוספים, חוץ מהחושים האלו שיש לנו היום, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, לעוד חושים הנוספים, חושים, אנחנו אומרים, רוחניים, חושים עליונים, כי אז בהם אנחנו תופסים משהו שנקרא רוח. רוח זה בתכונת ההשפעה, ביציאה מעצמנו, בטבע ההפוך ממה שאנחנו היום קיימים. זה כל הבירור שלנו. אין יותר במציאות שלנו מה לעשות. זה או ש... לברר מה אנחנו תופסים במגמה הזאת לתוך עצמי, כל אחד ואחד לתוך עצמו, או שאיך שאנחנו יוצאים מתוך עצמנו ותופסים את המציאות חוץ עד ממש עולם אינסוף. ולכן מה שאנחנו לומדים, פועלים, מתאחדים בקבוצות, עושים כל מיני פעולות, זה הכל סך הכל כדי להרחיב את החושים שלנו הרוחניים, שמהנקודה הקטנה שאנחנו מרגישים שיש לנו איזו התעניינות, משהו, איזושהי משיכה, איזו נטייה לגלות מקור החיים, סדר החיים, סיבת החיים, מטרת החיים, במה אני תלוי, מה קורה כאן בכלל. זה שאני מרגיש את זה כנקודה קטנה מאוד בתוך הלב שלי, אני מתוך זה צריך להבין שאותה נקודה אני הולך עכשיו לפתוח, שהיא תתרחבנה יותר ויותר ויותר, עד שאני יוכל להרגיש בכל מיני תכונות, ימין, שמאל, אמצע, מעלה, מטה, כל מיני אופנים בהם, 10 ספירות, אחר כך פרצופים, עולמות, עליות, ירידות, הכל בנקודה הזאת שמתרחבת ומתרחבת ומתרחבת, ובהתאם לזה העולם שלנו בעיניי, בחושם, בחושים שלי, הוא דווקא הצטמצם, הצטמק יותר ויותר. אני אראה בו כמשהו ש מנועל שאין לו שום חשיבות, כי הכל זה כמו דבר שברור מאליו שככה הוא קיים בינתיים, ולא קורה לא בו בעצמו שום דבר חדש, אלא הכל מה שקורה באותו עולם שנפתח לי, מה שקצת מתפתף לעולם שלנו, זה מה שקורה בו. וכך אני עוד ועוד ועוד פותח מנקודה שבלב שלי עוד ועוד ועוד העולם החדש, ורואה בו לא עולם אחד אלא עולמות ומדרגות וסולמות, וכל זה בהרחבת החוש, בהרחבת החוש הנתינה, חוש ההשפעה. על זה אנחנו מדברים, זה אנחנו בעצם רוצים לברר. וכל היתר השאלות שקשורים לחיים שלנו, דברים שקשורים לחיים שלנו, גם כן, מפני שהכל זה מכלול אחד, אבל באמת שאחר כך אנחנו נראה שאין לנו באמת כלום. בסופו של דבר, אחרי כל השאלות, אנחנו, אם נעשה חשבון טוב עליהם, אנחנו נראה שבסופו של דבר אין לנו כלום חוץ מלהיות מרוכזים בנקודה אחת הזאת שנקראת נקודה שבלב, ובשאלה אחת, איך לפתוח אותה יותר ויותר. כל היתר הדברים הם יהיו כתוצאה, כיוצא פועל, מהעבודה שלנו על הנקודה שבלב. אז מתוך זה שעכשיו שמענו, בוא אנחנו נלך קדימה לשאלות. קודם כל, כדי לפתוח את העולם החדש, אנחנו צריכים להיות יחד, כי שם אנחנו יחד. מדרגה הראשונה של העולם החדש, שאנחנו כבר בו מחוברים באיזשהו כוח מה, כן? ואחר כך מערכת הזאת היא יותר ויותר ויותר מלוקדת, מחוברת, יותר חזק, יותר רחב, ואז אנחנו בתוך מערכת הזאת, כמו ברשת, תופסים דגים, כך אנחנו ברשת הקשר בינינו, תופסים את האור העליון, את העולם הרוחני, שאותו אנחנו בעצמנו, בעצם מהיחסים שלנו, בונים. וכך באים למצב שהקשר בינינו הוא כולו כולו, מגיע למימדים בלתי גבוליים, אינסופיים. אז נראה את השאלות ולפי זה נלך. בבקשה. אולי תספר קודם על איך אספתם אותם ומה עשיתם, איך מיינתם אותם.
רק לפני שנעבור לשאלות, אנחנו רוצים להזכיר לכל עשרות אלפי הצופים שמחוברים אלינו היום שוב פעם את הכתובת, שאתם מוזמנים לשלוח שאלות במהלך השידור, זה kabbalagroup.info. kabbalagroup.info, בבקשה, יאיר.
אז להמשיך את עמית, ובאמת היו לנו כל המון המון קבוצות, המון המון חיבורים. אנחנו בעיצומו של מגה כנס עולמי, חובק עולם, עכשיו ברגעים אלה. אנחנו יש לנו קבוצות שמחוברות איתנו כרגע, יש לנו מסנט לואיס, שאצלהם דרך אגב עכשיו 2 בלילה, כן? ויש לנו קבוצות בסן פרנסיסקו, שאצלהם זה גם מאוחר, ובאירופה ובמזרח אירופה. אנשים מחוברים אלינו, ובאמת השאלות נעשו אספו על ידי החברים בקבוצות האלה עוד כבר לפני המגה קונגרס ובמהלך, ואנחנו שוב ממשיכים ומבקשים שתשלחו אלינו לקבלה גרופ נקודה אינפו וגם דרך קאפ טיווי שאלות. אנחנו הרב חילקנו את השאלות לנושאים, בעיקר בעבודה בקבוצה, גברים ונשים, הפצה, מפעל וחברה, קליטת חדשים. אז אנחנו גם מזמינים את כל הצופים שלנו להמשיך ולשאול, ואנחנו נכניס שאלות באונליין כמה שיותר. אז תשאלו, אנחנו מחכים לשאלות שלכם, והרב ישיב פה על כל שאלה שאתם תשאלו. אז אנחנו נתחיל, אולי אנחנו נתחיל בנושא של שאלות של עבודה בקבוצה. כן? שאלה אולי שהגיעה לנו עכשיו. עכשיו מנורווגיה, ששואלים כך: מדוע בכל פעם שאנחנו עוברים מצב רוחני אנחנו שוכחים שזה נועד כדי לקדם אותנו?
זה בכוונה, זה נקרא הכבדת הלב. שאברהם שאל במה ידע כי ירשנה, זאת אומרת, איך אני יודע שאחר כך בהמשך הדרך מהתכונה הזאת, שזה נקרא תכונת ההשפעה הקטנה מאוד שהתחילה, שזה נקרא תכונת אברהם, מאיפה אני יודע שאני אתפתח עד שאני ירשן, זאת אומרת, עד שאני אגיע לארץ הקדושה, זאת אומרת, לרצון שלי שהוא יהיה כולו כולו על מנת להשפיע. אז הוא קיבל תשובה, כי גר יזריך בארץ לכם, זאת אומרת שאתה תצטרך לעבור גלות. גלות זה נקרא הכבדת הלב, רצון אגואיסטי גדול שישלוט עליך, ואחר כך שאתה כולו ממש תקלוט אותו, תרגיש אותו, הוא ישלוט עליך כפרו ששלט על, על, על בני ישראל, אז אתה על ידי זה תוכל לקחת את הרצונות האלה הגדולים האגואיסטים ולצאת ולקבל תורה, המאור המחזיר למוטב, כי יהיה לך יצר רע, ואז לפי החוק בראתי יצר רע שעכשיו אתה תגלה במצרים, זאת אומרת שתיכנס, תעשה טבילה כזאת בתוך האגו שלך, זה הוא יתגלה בך, אחר כך אתה תרצה לצאת ממנו, יהיה לך רצון לזה, יהיה לך השתוקקות לצאת מזה, אתה תרצה לברוח מזה, אפילו בחושך, אפילו לא יודע לאן, אם אתה תגלה את הרצון, את הנחיצות, אז אתה תצא ממנו, ואז אתה תגיע למצב שאתה תרצה לתקן אותו, כי הכל נעשה אך ורק לפי הרצון של האדם. האדם חייב לרצות כל השלבים האלו בדרך, ורק אחר כך הם קוראים לו. ולכן אנחנו רואים שרק אחרי זה התורה מספרת לנו פשוט כהוראה מה קורה לנו בדרך שאנחנו הולכים לתקן את עצמנו, שקודם אנחנו צריכים להיכנס לתוך הכבדת הלב, וכל פעם אחרי זה אנחנו יוצאים ממנו ועוד הכבדת הלב ועוד יוצאים ועוד, ולכן אדם צריך, כמו שבעל הסולם גם כן כותב, שאני שמח ברשעים שמתגלים בי. זאת אומרת שכל ההכבדות, כל הרצונות, כל המחשבות האלו שהם כנגד ההתפתחות הרוחנית, שהם מתפתחים בי דווקא, ומושכים אותי מהקדושה, מהקבוצה, מהחיבור, זה טוב. אני סימן שאני מסוגל להתגבר עליהם ולהתעלות מעליהם, ובזה אני רוכש מדרגה רוחנית. כי אין אדם עולה אלא אם קודם הוא נופל. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. כן? אין אדם עומד על דבר מצווה אלא אם נכשל בה. זאת אומרת, קודם זה צריך להיות כישלון, שבירה, גילוי הרע, הרגשה רעה, נפילה, ואחר כך מתוך זה עלייה. וכך כל פעם, לא יכול להיות, כי על פני מה תעלה? העלייה היא תמיד על זה שאותו רצון האגואיסטי אתה הופך להשפעה. ולכן אני שמח לשמוע, מי שאל, לוס אנג'לס? הנורווגיה, יופי. זה דווקא שאלות מתקדמות. כן? שאם הם מרגישים ומודעים לזה שכל פעם דווקא הם כבר מרגישים שזה ממש איזה דבר קבוע, איזה סיסטם קורה להם, כן? שכל פעם שהם עושים איזושהי פעולה קבוצתית, יש להם הכבדת הלב, יש להם בעיה, יש להם מכשול. סימן שיכולים על זה להתגבר, להתחזק בקשר ביניהם, על פני כל אלו הוויכוחים ובעיות, לא למחוק אותם, לא למחוק, אלא ממש ללכת עוד ועוד על פניהם. זאת אומרת, זה מה שיש לנו, ואנחנו למרות זאת מתקשרים בינינו. אנחנו לא מטפלים בכל הוויכוחים ובירורים האלו. זה מה שמעניין. בקבלה אנחנו לא צריכים את זה. אני לא הולך עכשיו לברר מי זה ככה וככה ולמה זה ככה וככה. אני לא עושה חשבון עם כל הדברים האלה. אני רואה, הוא לא צודק, הוא שקרן, הוא פזרן, הוא עשה לו בסדר וככה וככה. בתוך קבוצה אני מדבר, לא במפעל, לא בהפצה. אני מדבר בקבוצה. אין? הוא מפריע לחיבור בין אחרים, הוא לא רוצה להתחבר וכך. אני לא עושה עם זה חשבון בכלל, כי אני לא יכול לעשות חשבון, גם אני באגו נמצא. ולכן אנחנו הולכים באמונה למעלה מהדעת. אנחנו מתעלים מעל זה ועושים קשר בינינו, כאילו כולנו צדיקים. אבל בפנים למטה לא חשוב מה. למטה זה הבורא אומר, בראתי יצרה. הוא מודה בזה. זהו, בראתי יצרה. מה עליך לעשות? עליך לרצות להתחבר למעלה? אתה לא תהיה מסוגל? אז בראתי תורת אבלין. אז יש כוח שיעזור לך להתחבר. זה הכל. שיטה מאוד פשוטה. אין יותר חוץ מזה. אבל לא לשכוח. כי ברגע הבא זה שוב יקרה. רק עכשיו.
כן, אז שאלה משותפת שאספנו עוד לפני המגה כנס העולמי, שהגיע אלינו מברלין, שוודיה, ניו יורק ולוס אנג'לס, שאנחנו רואים אותם, רואים חברים מחוברים על המסך. כן. אנחנו רואים טיבליסי.
היום טיבליסי דווקא, יופי.
יש לנו גם הרבה שאלות.
אני שמח מאוד.
גם הרבה שאלות מטיבליסי.
כן, קיבלתי מהם נכתב גם כן.
את לונדון, אנחנו רואים את קרואטיה, את מדריד, בולגריה, כן, וואו. בולגריה.
כן.
כן, יש לנו גם שאלות מקבוצת טיבליסי, תכף נשאל גם אותם. אז ככה, שאלה שבאמת הגיעה משותפת מברלין, שוודיה, ניו יורק ולוס אנג'לס. עם ניו יורק עכשיו על המסך. עכשיו אצלם 3:00 לפנות בוקר, משהו כזה, כן?
כן.
שואלים כך, מה זה נקרא לתקן את הרצונות שלנו וכיצד עושים זאת?
אנחנו לא צריכים לחשוב על לתקן את הרצונות שלנו. זה לא טוב. כי אם אדם יהיה שקוע בכל הרצונות שלו, והתחיל למיין אותם, ולפרק אותם, ולחבר אותם, ואיך שהוא מתייחס לאחרים, הוא יהיה בעצם שקוע בפסיכולוגיה. אמנם זאת פסיכולוגיה מטריאליסטית, חומרית, מתוך מה שהוא בודק ורואה בעולם הזה, בלי איזה פילוסופיות גדולות, אבל זה לא ייתן לו כלום. כי סך הכל הוא לא יתעלה מעל זה. הוא צריך להגיע למצב שהוא לא שם לב ליחסים שלו עם אחרים. הוא רוצה רק להתעלות מעליהם. כי כשאני מתעלה מעליהם, אני משתדל להתעלות מעליהם, אני מזמין המאור המחזיר למוטב. בהתחלה אני מזמין אותו בצורה שאני לא מודע לזה. אני פשוט רוצה להתחבר לאחרים. אחר כך אני מתחיל יותר ויותר להרגיש מהשפעת המאור, שוב. אם יש בי שינויים, זה רק מהשפעת המאור. אז אני מתחיל להרגיש שאני זקוק לאותו האור, אז אני כבר בלהתחבר עם האחרים, אני כאילו מחפש השותף הזה, איפה האור יחד איתי, איפה הוא ייתן לי כוח להתחבר אליהם וכו'. זה שני. דבר השלישי, שאני מתחיל להרגיש עד כמה שאני משתנה בחיבור עם האחרים, עד כמה שאני מתחיל להיות בזה יותר רגיש בחושים שלי חיצוניים האלו, כי לצאת החוצה, זה נקרא חיצוניים, כן? זהו, לצאת החוצה. ואז בתכונות האלו החדשות שאני מגלה בי, אני מתחיל להיות ביכולת לבדוק יחס שלי לאחרים באמת. זה נקרא באורך נראה אור. בתכונות החדשות אני עכשיו מגלה בי תכונות רוחניות, אני בהם דווקא מתחיל לראות נכון יחס שלי הרע כלפי אחרים, למה יצר רע הוא כזה דווקא בא ואחרת, ואיפה אני כלפיהם כך או אחרת. זאת אומרת, אני צריך כדי להתחיל למיין ולברר יחס שלי לאחרים, אני צריך קודם לעלות מעליהם, מעל כל המחשבות האלה, הפרעות האלו, בכוח האור, ומרמה יותר עליונה, היינו מרמת ההשפעה שאני נמצא שם, בחיבור כלפי האחרים, משם אני רק יכול לבדוק את עצמי, איפה מה קורה עם היחסים ורצונות שלי הרגילים למטה, עם ההפרעות. תמיד שאנחנו בודקים, שאנחנו חוקרים משהו, אנחנו חוקרים מלמעלה למטה, מדרגה יותר עליונה לדרגה יותר תחתונה, לתופעה שנמצאת יותר ככה, בדרגה פחותה יותר מאיתנו. אחרת אי אפשר לחקור. אם יש לנו כוח האור יותר גבוה, אז אנחנו כך עושים.
שאלה הבאה מגיעה מטיביליסי שבגרוזיה. שואלים כך, מה יותר חשוב, כמות החברים בקבוצה או האיכות שלהם?
אני חושב שכמות היא יותר חשובה מהאיכות, מפני ש אנחנו בתוך הכמות הגדולה מתחילים לאט לאט להתחבר יותר ויותר לאיכות, ואז יש לנו איזה מין כזה קונוס, פירמידה, שמי שיותר רוצה להתחבר, הוא נמשך יותר ויותר, ואז הוא כאילו נעשה יותר בשפיץ, יותר גבוה. ומי שפחות יכול ורוצה ולא מבין כל כך, עדיין יש לו כל מיני סתירות, בעיות, הפרעות, אז נמצא יותר למטה. אבל כולנו, בסך הכל, אנחנו צריכים להיות יחד. העיקר הוא רק לא להיות נגד. אם ישנם אנשים שהם בעד הדרך שלנו, כמו שאומר לנו רבש במאמר הראשון, שאנחנו נתוספנו כאן כדי ללכת בדרכו של בעל הסולם, שהוא הדרך איך להגיע לגילוי הבורא. אז אם אנחנו כולנו מסכימים לזה, או בכלל כל אחד שמסכים לזה ללכת יחד איתנו, יש לו מקום, ואנחנו לא יכולים להגביל ולהגיד לו לא, אלא רק שיהיה לו תנאי הזה, שהוא מוכן ללמוד מה שאנחנו לומדים, ולא לקבוע איזשהו תנאים מוקדמים.
שאלה נוספת מהחברים בגרוזיה, שואלים כך: מה עושים כשחבר נמצא בחוסר התפעלות מהדרך ומאוחזב מההתקדמות שלו ושל הקבוצה? איך להעלות לו את מצב הרוח?
הוא צריך להבין שזה הכל תלוי בו, זה ככה הוא רואה. אנחנו דיברנו כבר בשיעורים הקודמים שאדם צריך להסתכל על אחרים כאילו שהם נמצאים בגמר התיקון, ולא מה שהוא רואה בעיניים שלו, שהם כלום לא שווים, שהם לא רוצים, שיש להם כאילו איזה תועלת יש לו מהם. זה לא טוב. הגישה הזאת היא לא טובה. אני מבין אותם המתחילים, כי גם כנאימי אני הייתי כך. גם אני הייתי מזלזל באחרים, לא הרגשתי ולא הבנתי שכל כך חשוב לי להתייחס אליהם כמו לנכס גדול שהבורא ממש בנה לי, שאני חייב לראות אותם בגמר התיקון, כולם כאנשים גדולים, כגדול הדור כל אחד. לא הבנתי את זה מיד. זה לוקח זמן, אפילו ששומע, רואה, קורא, אבל אתה חושב שזה סתם מילים יפות שבתורה. אתה לא יכול לקבל את זה בצורה רצינית. לא נראה לך שהרוחניות, שעולמות תלויים ביחס יפה שלך לאחרים? איזה קשר יש בין זה לזה? אנחנו לא תופסים שבזה אנחנו משנים את הקליטה שלנו, תפיסה שלנו, שאז אנחנו ממש פותחים ראייה חדשה. כן.
שאלה נוספת שמגיעה לנו מקרסנויארסק שבסיביר, שם התאספו הרבה חברים ונציגים רבים גם נסו מישראל, לא יודע אם יש לנו וידאו משם, אבל הם שואלים כך: אם דעת הסביבה החיצונית עדיין חשובה עבורי, הנה אנחנו רואים אותם על המסך, שוב, הם שואלים כך: אם דעת הסביבה החיצונית עדיין חשובה עבורי, האם זה אומר שאני לא מתקדם נכון?
ודאי שכן. איך יכול להיות שעולם החיצון הוא משפיע עליי כך שאני מרגיש אותו חשוב? אז זה אני לא מבין. אני הגעתי לקבוצה מתוך זה שאני מזלזל בכל העולם החיצון הזה, שאין להם כלום. איזה ערך יש לו? כלום, מה יש שם? באמת, זה לא שאני מזלזל בהם, אלא בערכים האלו שנמצאים בעולם. באמיות, כסף, כבוד, אפילו מושכלות, שליטה, אוכל, מין, משפחה, חיים כאלה באמיים, קצרים, כן, 60, 70, 80 שנה, מה יש לי מזה? אני לא רוצה להיות בזה, ולכן אני הגעתי לקבוצה שאני מזלזל בזה, שאני לא רוצה להיות בזה. אני רוצה להיות למעלה מזה, אני רוצה להבין בשביל מה חיים, למה חיים, מה סוד החיים, מה קורה מעבר לחיים, למה אני מנוהל, או איך אני יכול לנהל את עצמי, איך אני יכול להיות בעל הבית על החיים שלי. אבל למעלה, למעלה מכל מה שהעולם מתעסק. ועכשיו אני צריך להבין, אם אני הייתי בנקודה כזאת, קבעתי לעצמי אותה פעם אחת, עכשיו אני הגעתי לקבוצה. כדי לתפוס המדרגה, התפיסה, הראייה יותר עליונה. כן? על המציאות יותר עליונה. להגיע לשורשים, למה שקורה כאן, או בכלל להתנתק מהעולם הזה, לגלות מערכת יותר עליונה, שקובעת את הכל, שמפקחת. ועכשיו שוב אני נופל לעולם הזה, ומתחיל להיות לי חשוב מה מדברים ומה חושבים ואיך מתייחסים. אז אני צריך להבין שזאת הכבדת הלב. שזה שוב מכניסים אותי, טובלים אותי ככה, כן? מטבילים אותי בתוך האגו, ואני שוב מקבל בכוונה כל מיני התרשמויות מהעולם, אלו חשובים ואלו חשובים ואלו מדברים, ומה הם יחשבו עליי ומה שיהיה. קודם זה לא היה אכפת לי כבר, שהגעתי לקבוצה, לחומת הקבלה. עכשיו שוב נעשה לי אכפת. למה? אכבדת הלב. זה פרו שמתגלה. מה? בשביל מה? שוב, רשעים שמתגלים, אני צריך לעלות למעלה מהם. אני צריך, למרות שזה נראה לי חשוב מאוד, ומפחית, ומאוד אכפת, ויכולים להגיד אליי לא טוב, ואיך אני אהיה מוצחים בעיניהם, וכו' וכו', הרבה מאוד דברים. פתאום אני שוב נמשך לאיזה עיתונות, לטלוויזיה, לאיזשהו דברים ככה ישנים. אני צריך להבין, כל זה, זה אכבדת הלב, שבכלל, היסטוריה למיניהם, כן, למשפחתיות אולי, שכאילו, הרבש אומר, שאז נראה לאדם שעוזב משפחה וקרובים שלו, ומתנתק, כן, מכל זה, אז צריכים להבין שעל פני זה אני צריך שוב לעלות, ואחר כך שוב יהיה לי אותו דבר. שאיך אני עוזב, איך קורה, מה פתאום, משפיע עליי, אולי ידברו עליי לא טוב, אולי יבזו אותי, אולי אלה לא יכבדו, אולי, שוב לעלות למעלה מזה בחשיבות הרוחניות. וכך כל פעם. אין לנו עבודה אחרת, זה סך כל אותה עבודה, לעלות מעל כל העולם האגואיסטי, אני וסביבה הזאת, אני חייב כל הזמן להיות למעלה מהם, וגם כן להבין שהעליות הן כל הזמן רק בצורה כזאת, באותו הסגנון. ותמיד אני רק צריך לא לשכוח שעל ידי האור אני אעשה זאת. כן.
עוד כמה שאלות באותו נושא שהגיעו ממקומות שונים באירופה. שואלים כך, הרב, מה זה אומר להתבטל בקבוצה? האם אתה יכול לתת טיפים מעשיים איך לעשות את זה? האם אתה ממליץ על לימוד משותף לבני זוג? ואם כן, באיזה אופן?
גם רבש אמר את זה. זה שלא היה בכל הדורות הקודמים, ונעשה כבר בדור שלנו, אנחנו לוקחים את זה מהרבש בעיקר. כי הוא התחיל את זה. אני הבאתי אליו תלמידים חילונים, שלא יודעים כלום, לא בתורה ולא במצוות ולא בשום דבר. לא ידעו שום דבר, ממש לגמרי לגמרי מנותקים מכל וכל. לא מתורה ולא מקבלה ולא לא, כלום לא ידעו. כן? והוא התחיל ללמד אותם. דבר אחד. דבר שני, רק הוא דרש מהם שהם מיד התחתנו. שזה מאוד עוזר לאדם שהוא מחותן, הוא מתקדם הרבה יותר מהר. יש לו הכבדה יותר, יש לו בעיות יותר מצד אחד, מצד שני, זה נקרא עזר כנגדו. כמו שכל ההפרעות שלנו זה עזר כנגדו, גם את זה דרש מיד שהתחתנו. בכלל, התנאי תמיד של המקובלים היה שאדם לא נשוי, הם לא מקבלים אפילו מלכתחילה לתלמידים. זה דבר שני, אבל אחר כך הוא היה גם כן מאוד דואג לפתיחת הקבוצה המיוחדת לנשים של התלמידים שלו. שהייתה קבוצה של נשים, ששם הם למדו אותם מאמרים שלו שהוא כתב, שבוע בשבוע, כן? וכך הם התרגלו לזה, ומשך שנים זה כך היה. אני יודע שאשתי כל יום שני, נדמה לי, לא זוכר, בדיוק הייתה הולכת לחוג הזה, אצלנו זה היה ביום חמישי, ישיבת חברים, ואצלם היה ישיבת חברות ביום אחר בשבוע, שאנחנו נשב בבית. בזמן הזה לא היו לימודים בערב, שום דבר, ונשים הלכו ללמוד, התאספו, לקרוא מאמר ולדבר על זה. אבל הדיבור, איך אנחנו יכולים לעזור במיוחד לגברים שלנו, שעל ידי חיבור ביניהם, הם המשיכו המאור המחזיר למוטף, והמאור הזה גם כן השפיע עלינו, על נשים. זה מה שהיה. וחוץ מזה, הרבש חייב את כל אחד ואחד, הוא אומר, נו לפחות, אם אין לכם זמן שם, ילדים, בעיות, לפחות רבע שעה לדבר על רוחניות בבית, כל ערב. זהו. זאת אומרת, לא סתם לדבר רבע שעה עם אישה, כמו שאני לפעמים שומע שכך אומרים, אלא רבע שעה על רוחניות עם אישה תדבר, לפחות. מבין? זהו. וזה הוא ממש כך דרש מהתלמידים. חוץ מזה, עשינו בכלל שינויים גדולים. בנינו עזרת נשים גדולה במקום איפה שלמדנו, שנשים יכולות גם כן לבוא ולשבת שם וגם לשמוע, והשיחות וסעודות והכל, שהם היו ככה ממקום שלהם רואות אותנו ושומעות אותנו וממש כך משתתפות בצורה פסיבית. הוא היה מאוד מאוד דואג לזה, וזה לא סתם שיהיה לו תמיכה מנשים שיתנו לגברים ללמוד, אלא מפני שהתמיכה של נשים היא תמיכה מאוד מאוד אקטיבית. כל העולם שלנו הוא מסובב על ידי הנוקבה, על ידי האישה, על ידי החיסרון, שזה נקב, זה נוקבה, כל החיסרון הוא אצל נשים. וגברים רק מבצעים את זה, כמו שאנחנו לומדים בכלי, שיש בו אביות, שזה חלק נשי, ומסך זה חלק הגברי. כן? ואין כאן מה לעשות. כלי קבלה, כלי גילוי האור, זאת אישה. גילוי האור. כלי המשכת האור זה גבר. לכן אישה היא מולידה בעולם שלנו, ושולחת גבר להתפרנס, לעבוד. ככה זה בנויים אנחנו, ואנחנו אסור לנו לשכוח בדרך הרוחנית חלק הנשי כחלק הקובע, החשוב. אלא אנחנו, לצערות העין שלנו, לא כל כך מחשבים את זה, כי חושבים שזה לא כל כך נורא, בגלל שהם צנועות, הם עובדות בצניות, בשקט, כמו אישה בכלל בחיים שלנו. הגבר הוא כאילו יותר ככה בולט בכל מקום. אבל אנחנו שוכחים שאם אנחנו רוצים להתקדם, להתקדם זה נקרא לולית מדרגות חדשות, לולית פרצופים חדשים, לולית מצבים חדשים, זה רק על ידי כוח האישה שבנו. ולכן גם להתחתן, גם להתקרב יחד עם אישה. בלי זה קשה מאוד. אנחנו עוד נראה את זה בעתיד, כמה שהאישה שתומכת, שעוזרת, זה דבר מאוד מאוד, זה מאוד חשוב, ממש תורם להצלחה.
בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, יש הרבה מאוד שאלות שגם מגיעות וגם מגיעו, ועכשיו שואלים על אותם 15 דקות שדיברת, על מה בדיוק צריך לדבר ב-15 דקות האלה?
בדרך כלל גבר צריך לספר התמצית שלו, מה שאנחנו עכשיו משיעור בוקר, אחר כך מדברים עליו משך היום, הוא צריך על זה לדבר עם אישה, רצוי שאישה גם כן להיכנס לאותו מקום איפה שיש לנו את הסימולטור שלנו, כן? ושם תמצית של מאמר שאנחנו לומדים וכמה שאלות שכדאי לקרוא אותם ולענות עליהם, גם לנשים שיש שם השתתפות, ועל זה לדבר סביב זה, סביב החיים האלו, מה אנחנו חשבנו, מה דיברנו, עם איזה מחשבה היינו עוברים את היום. אם יש שיתוף כזה בין גבר ואישה בחיים הרוחניים שלהם, זה מאוד מועיל.
שאלה נוספת בנושא הזה, מה הגבול בין תמיכת נשים מועילה לבין ביקורת והתערבות יתר מצד נשים? מה ההבדל בין שני ה...
זו בעיה אחרת, כי נשים יכולות להיות שותפות בבניית החברה הכללית, וודאי שאסור שיהיה להם קשר כלשהו בבניית החברים, מה שנקרא, בקבוצת חברים, בערבות שהוא קיים רק בין גברים. יש כאן בירור מאוד מאוד מדויק, צריך להיות עמוק וחד. הבדלה בין גברים לנשים בעבודה הרוחנית שלהם, כי הם ממש חלקים שונים ומנוגדים, זה עזר כנגדו אישה, כן? וממש כנגדו זה צריך להיות ברור במה, יחד עם זה משיגים את המטרה בשותפות בין שני חלקים האלו, ואז השני חלקים האלו הם צריכים לעבוד ביחד, בהבנה שהם מנוגדים, בהבנה שכל אחד חייב להיות בקשר עם השני, אבל בעסק שלו הפנימי, שנשים מתקשרות ביניהם כדי להשפיע החיסרון למטרה לגברים, הגברים מתקשרים למטרה בהרגשת החיסרון מנשים, וכך הם מביאים לשניהם, כן, גם לגברים וגם לנשים, כוח ההתקדמות, כוח האור. ולכן כל המערכת שלנו, אם זה שייך למפעל, להפצה, שם מי שעובד, מי שנמצא בתפקיד, יש לו מקום, אם יש לו מקום בתפקיד, הוא יכול להשתתף גם כן בקבלת ההחלטות ולהיות בזה. אין בעיה. אם זה שייך לחיי הקהילה, ודאי שגם כן צריכה להיות ועדת הקהילה. אין? אם זה שייך לחלק של גברים בלבד, עבודת הגברים פנימית, שם זה רק גברים. כמו גם כן גברים לא נכנסים למה שקורה אצל נשים, אלא אם כן שנשים רוצות שיהיה להם שם איזה מין נציגות מהגברים, איזה אפשר. בנשים גברים יכולים להתערב בהסכמה הדדית.
שאלה שהגיעה עוד בנושא הזה של נשים מצרפת. התאספו שם חברים גם מצרפת, גם מאיטליה, מעוד מקומות נוספים, ושואלים כך, איך נכון עבור נשים לגדול בקבוצה?
נשים צריכים לקחת דוגמה מהעולם שלנו. פשוט מאוד. או, זה איטלי אנד פרנס? יחד. איפה?
פריז.
בפריז.
בפריז.
אז שוב שאלה.
כן, שאלה כך שהגיעה מהחברים שאנחנו רואים על המסך כרגע, איך נכון עבור נשים לגדול בקבוצה?
אז אמרתי כך, שצריכים לקחת, אם אנחנו לא יודעים מה לעשות, צריכים לקחת דוגמה מהמשפחה הרגילה, לא מודרנית, איך שזה נהוג בכל מקום, בכל תרבות, בכל הזמנים כמו שהיה. אישה זה נקרא בית, אישה זה מולידה ילדים, אישה זה מכינה את הבית, היא בעצם מכינה את הכל התשתית להתקדמות, אבל התקדמות עצמה היא מגיעה על ידי הגבר, שיוצא החוצה, שמרוויח, שמאגן על הבית וכו' וכו'. אותו דבר אנחנו צריכים לחלק בעבודות שלנו, ולקחת מזה דוגמה, מהציור הזה הגשמי, לשיתוף בעבודה רוחנית. אין לי כל כך להסביר. אנחנו צריכים להבין שמה שיש לנו מן הטבע, אבל ממש מן הטבע, שיורד מהטבע לעולם הזה, זה התאמה בין הענפים לשורשים. בואו נלך לפי זה. כן.
Okay, שאלה אחרונה בנושא, לכרגע, שמגיעה מקרואטיה, שגם אותם אנחנו, אני חושב אנחנו יכולים לראות, כן, אנחנו רואים אותם מצד שמאל על המסך, הנה עכשיו כולם נמצאים שם. שואלים כך, האם אתה ממליץ לנשים לצפות בשיעורי הבוקר בכלל, בשידור חי, בהקלטה, האם יש הבדל בין השיעורים בחשיבות?
לא. ודאי שאין שום הבדל. אישה יכולה להשתתף בכל השיעורים, היא יכולה להשתתף בכל דבר. היא לא יכולה אולי באותו זמן לבוא לפנות בוקר או בערב וזהו, אישה יותר טוב אם היא עושה את זה מהבית. ודרך האינטרנט, כן, דרך האינטרנט, אם היא רואה את זה מהבית. אבל שהיא משתתפת בזה, זאת אומרת צופה בכל השיעורים, דווקא אני מאוד מאוד מכבד את זה, ובטוח שעל ידי זה היא תתקרב יותר ותתקדם יותר.
נעבור קצת אולי לשאלות כלליות בנושא ההפצה בכלל. שאלה שמגיעה ככה ממקומות מאירופה, מגרמניה, מקלן, מדיזלדורף, ממינכן ועוד מקומות, ושואלים כך, הרב, איך לעורר את אירופה לרוחניות?
אנחנו צריכים להבין שלא כל ה-70 אומות העולם שבהם כל האנושות מתחלקת ככה בצורה רוחנית, שיש 70 צורות אופי, כן, מיוחדים כאלה, רוחניים, 70 כוחות שמנהלים את העמים שעל פני כדור הארץ, שלא שווים הם. יש לך כל כך אנשים שונים, סין, דרום אמריקה, אוקיאניה וצפון אירופה, מאוד מאוד הכל שונה. ולכן ישנם אנשים או עמים שמתוררים יותר מהר, ישנם עמים שמתוררים באיזה איחור. אף אחד לא יודע מה הסדר שלהם, כי זה עניין של שורש נשמה. וגם כן, לא רק שורש נשמה, שזה יותר גבוה או יותר נמוך. לא. אלה, זה עניין של ההתקדמות לפי האזורים הפנימיים שבסך הכל נשמה הכללית. שיש בנשמה הכללית, כמו שאצלנו בגוף, לב, כבד, מוח, כליות, ועוד ועוד חלקים חשובים, ויש חלקים פחות חשובים. אז יכול להיות שחלקים יותר חשובים, אבל נמצאים למטה. חלקים יותר עליונים, ומגיע להם להתפתח אחר כך. וכן הלאה. זה לא לפי הסדר הישר כזה, ליניארי. ולכן אני הייתי אומר כך, אנחנו צריכים להשקיע בכל מקום שבעולם, בכמה שאנחנו מסוגלים. ואנחנו רואים לפי התגובה, אם מגיעים אליי אנשים מאיזשהו מקום, אז אני לפי זה מתחיל להשקיע בזה יותר. מגיעים אנשים פחות, אז מטבע הדברים שאני משקיע שם פחות, כי זה אני רואה, אני לומד מהחיים איפה שעכשיו באה התעוררות, מה אני יכול לעשות? סך הכל אני מוגבל בכוחות, באמצעים, ואז אני מתוך המשאבים צריך להחליט איפה אני משקיע ואיפה לא. באירופה, כמה שאנחנו משקיעים כבר שנים, תגובה היא מאוד מאוד קטנה, בוא נגיד כך, דלה. ולכן אנחנו לא יודעים מה לעשות, האמת. נקווה שבכל זאת זה ישתנה, אבל צריכים לקחת בחשבון שזה בכלל כל העמים שבאירופה, ההיסטוריה שלהם, היחס שלהם לקבלה וליהודים, שעדיין הם קושרים זה עם זה, קשה להם לשמוע שזה לא קשור ללאום, לישראל, עייפים, אירופה סקינה, עייפה, זה ודאי שלא כמו שדרום אמריקה. וגם כן, אבל צריכים להמשיך. אין לי ספק שבכל זאת אותם המאורעות שעכשיו העולם עובר, עם אקלים, עם מכות למיניהם, חוץ מאקולוגיות, בפיננסים, תעשייה וכל הדברים, טרור, שכל הדברים האלה הם בכל זאת השפיעו על כולם, ואנשים ישמעו שכל הצרות שיש לנו זה מפני שאנחנו מנוגדים להטבע, וכל הניגוד שלנו מהטבע הוא לא בדרגות דומם צומח וחי שבעולם שלנו, אלא מהאדם, שהאדם הוא גורם לכל ההתנגדות שלנו להטבע, לאיזון. וכדי להחזיר את הכל לאיזון, אחרת אנחנו בכלל מדרדרים למצב שעוד מעט לא נוכל להתקיים בעולם שאנחנו כך גרמנו לו להיות. אז הם ישמעו. הם ישמעו.
הרב, אנחנו ברשותך עכשיו נעבור לשמוע שיר, שנוכל ככה להתרענן ולהתחבר בינינו יותר, גם לצפות בכל החברים שנמצאים איתנו ברחבי העולם, כן. ואחר כך נמשיך בכל השאלות שהגיעו לנו ברחבי העולם. אז בואו כולנו נשיר ביחד ונתחבר ונמשיך הלאה.
Happiness was
אנחנו צריכים לא לשכוח על זה שאנחנו יחד, שבסך הכל הכניסה לרוחניות היא לא שאנחנו סתם רצים קדימה, אנחנו לא רצים קדימה. הקדימה זה נקרא כלפי המרכז שלנו, שכולנו יחד כמה שמתחברים, העוצמת החיבור צריכה להגיע לאיזו מידה מיוחדת, ששם אנחנו נגלה את האור. המידה הראשונה הזאת, אנחנו לא יודעים מה היא, זה שנשתדל להתנתק מעלינו לחיבור עם האחרים, שאני אשכח את עצמי בחיבור עם האחרים. זה נקרא לדרגת הערבות, לדרגת החיבור הזאת הראשונה. אם נגיע, מיד האור יתגלה בנו, אנחנו כבר ניתם אותו. אפילו פעם ראשונה שהניצוץ הזה ימורגש בנו, כמו שאנחנו תואמים משהו חדש, ואז יהיה לנו תמיד אפשרות לעורר אותו, להשתוקק עליו, כבר אנחנו נדע לאן. כך אנחנו עדיין לא יודעים איפה לחפש, לאיזה כיוון, איפה זה נמצא, מהו הרוחניות, מה זה האור. אז להשתדל בכל זאת כמה שיותר, לא לשכוח על זה. חיבור מעל כל מה שאנחנו עכשיו מדברים, עושים משהו, הולכים להפסקות, הולכים לישון, חוזרים, אוכלים, שרים, לא חשוב. כל הזמן להשתדל להיות למעלה מהכוח ההפרדה, שכל הזמן הוא מפריד בינינו בכוונה שאנחנו נהיה מעליו. וגם כן, אם אני חושב כך על עצמי ונמצא בחרדה שאחרים לא ישכחו, אז בזה אני גורם להם שהם השפיעו עליי בחזרה ואני לא אשכח. זאת אומרת, אם אני חושב על האחרים, זה יותר קל. אם אני חושב על האחרים שהם לא ישכחו על החיבור, אז זה חוזר עליי ואני על בטוח לא שוכח. אז כל הזמן להיות בזה, כן? להשתדל, ובכוח הזה להשתדל לגלות את הבורא, את האור. ההרגשה הראשונה הזאת, זה מה שאנחנו צריכים למצוא. כן.
אז יש לנו בהמשך לנושא הזה שאלה שמגיעה מקבוצת מוסקווה, ואולי אנחנו נראה אותם על המסך. שם התאספו יותר מבאמת 200, אפילו 300 אנשים, גם הרבה מאוד תלמידים חדשים, אנחנו רואים אותם כרגע. אז דיברת על בין הפעולות לשמור על הכוונה הזאת, אבל מגיעה שאלה ממוסקווה ששואלים, איך לשמור על כוונה בזמן השיעור כשאני לא מצליח? מה לעשות?
זה מה שאני שאלתי רבש, שלמדנו נגיד תלמוד 10 ספירות, מה לעשות? או שאני חושב על התלמוד ספירות, מה ששם לומדים, הפסק, עליות, ירידות, פרצופים, משהו ככה, מסך, או שאני חושב על עצמי, אני נמצא, לא נמצא, בזה כן, בזה לא. אומר, תחשוב על עצמך. על עצמך יותר חשוב. אם אתה יכול, אחרי שאתה כבר נמצא בזה שאתה נמצא בחיבור עם אחרים ככה בהכל, ועל הרוחניות ועל חשיבות האור שמשפיע עליך והחזיר אותך למותה והכל, אז תצרף לזה מה שאתה לומד. כי מה שאתה לומד, אתה לומד על פעולות האור שפועל עליך, שמשפיע עליך. בשביל מה אנחנו לומדים את חומת הקבלה? סך הכל אנחנו לומדים רק כדי לקרוא על פעולות האור, על הרצון לקבל. ושפעולות האלה שאני קורא ואני מצפה, אני מאוד רוצה, אני ממש משתוקק שזה יקרה לי, שהוא ישפיע עליי. או זיווק הפסק שמגיע למטה, אבא ואימא שמתקשים, זה רמפין שעולה לבינה, מושך ממנה האור, דרך הערוצים שלו זה מגיע למלכות, היא מחלקת את זה לנשמות והכל. בסך הכל מה שאנחנו לומדים, כן, עיבור, יניקה, ואלו שעולים, אני בזה לומד פעולות האור שמשפיע על הרצון, ועל ידי זה רצון נעשה יותר המשפיע. זה הכל. מה אני לומד יותר? כלום חוץ מזה. זה כל החוכמת הקבלה. אבל אם אני רוצה שזה יקרה לי, אם אני נמצא בנטייה לזה, בהשתוקקות לזה, ואני רואה שהלימוד הוא יכול להיות יחד עם המגמה שלי, אז ודאי שזה טוב. זה אני עושה מלימוד תפילה. ואז זה ודאי, ודאי המועיל ביותר. וזה לא חשוב מה אני מבין, אני יכול לא להבין כלום. סתם קורא מילים. כי אני, מה אני מבין גם כן לפני שבבירור אני יודע שזה זד דבינה שהעולה הוא יורדת וכך משפיעה על איזה רמפין שהוא עולה ויורד וכך. זה, אנחנו לא מבינים, לא מודעים עד כמה ש... כשנכנסים להרגשה רוחנית, כל דבר הזה הוא נעשה ענק. ענק. זה רמפין. עיניים שלו, פה שלו, מצח שלו, האורות, השערות שלו שמתפשטים מלמעלה למטה. כל האלו, כל דבר נעשה גדול כל כך, זה מערכות גדולות מאוד. עשירות כאלה באופי שלהם, ברוחב פעולתם. אבל אני עכשיו לא יודע כלום, אני רק קורא מילים. אבל אני רוצה שזה יקרה, שזה יתגלה לי, שמדובר עליי, שזה אני. האור העליון פועל בפנים, רק אני רוצה לדעת איפה זה. ואז מועיל ופותח לי את התמונה.
בקבוצת שיקגו מגיעה לנו שאלה כזאת. דיברנו על כך שאדם צריך לשמוח בהתגלות הרשעים, וכך כותב גם בעל הסולם. אבל מה לעשות שכאשר מתגלה הרע בתוכי וזה כואב ומעציב?
נסכן. הוא לא מבין שזה עזר כנגדו. אז רגע הראשון אני מבין. אני זוכר את כל הדברים האלה, שום דבר לא נשכח. ברוחניות אין שכחה. אין דבר ברוחני. אני מכיר כל המצבים האלו, כמו שעכשיו. בפרט שאם מישהו שואל, אז אני מיד נכנס לזה, אז אני מרגיש את זה. צ'יקגו, כן. מי שם החכם? כן, כן, חוץ ממך. אתה תמיד מרגיש רע. כן. זה תומר, כן? טוב, מה אני רוצה להגיד? פעם הראשונה שמגיע רע, הכבדת הלב, התגלות הרשעים, לא חשוב איך לזה לקרוא לאדם, הוא נמצא ב... הוי, מה קורה? כן? הוא צריך להתקלל בתוך ההרגשה עצמה, בלי שכל. רע, וזהו. או מתרגז על מישהו, או רע לו שככה קורה לו, לא חשוב, אבל או על עצמו או לאחרים. כן? והרגשה שולטת, ללא שכל. הוא חייב להיות בזה, אחרת זה לא נקרא שזה הגיע עליו. בכל ההוויה שלו. אחרי זה, נותנים לו הזדמנות. כאן השאלה, כמה הוא קשור ללימוד, כמה הוא קשור ל... סביבה, לקבוצה, ועד כמה שזה משפיע עליו, והוא מהר מתעורר, מתושש. ויכול להוסיף כוח הביקורת, הבירור, למה שהוא מרגיש. No. ואז תופס את עצמו, שזה מגיע מעין עוד מלבדו, הטוב ומיטיב, כדי לקדם אותו, מאותו מקור שמקדם אותו, זה מגיע, אין יותר. אבל בעיה היא להיזכר בזה. להיזכר בזה, זה תלוי בהכנה שלו הקודמת. אם הוא הכין את הקבוצה, אם הוא הכין את עצמו בכל מיני פעולות, אם הוא חוזר מדי כמה שעות שוב לקריאת המאמר, לשמיעה, לחיבור וחברים, לשירה, כל שעה, שעתיים ביום, אם הוא חוזר לחמש דקות, אז כבר בטוח שהוא לא יותר מדי מנותק. ואז לפחות אחרי שעתיים הוא יתקן את עצמו, יחזור למוטף. זה הוא צריך לדאוג שיהיה לו. לכן עד כמה שאדם מכין לעצמו את כאלו אבני דרך, שהם מחזירים אותו לכוונה הנכונה, לאין עוד מלבדו וטוב מיטיב, שזה הכל בא משם, והכל בכוונה אחת, למטרה אחת. אין לנו האמת, כמו שאנחנו דיברנו אתמול כבר, עם העניין של הבחירה חופשית, שחוץ מהפעולה הזאת אין לנו מה לעשות. כל היתר אנחנו סתם מבזבזים את החיים. רק להבין שהכל בא לצורך התקדמות שלי, שבזאת הפעולה היחידה החופשית שלי, אני מקדם את עצמי וזהו. כל היתר אני בכל זאת לא משפיע עליהם כלום, על כל מה שקורה לי. במאומה. אז כל הזמן, כמה שיותר מהר, לחזור לקשר עם הקבוצה, עם הפצה, עם איזשהו משהו, שיהיה לו באוזן, שיהיה לפניו, כל הזמן אפשרות לחזור, ואז הוא יהיה פחות שקוע בטעות.
קבוצת מודיעין.
וגם כן להצטער. אחרי שחוזר להכרה, ומבין שהיה בא הרבה זמן, הוא צריך להצטער. אבל מה זה להצטער? סתם לשבת ולבכות? לאכול את עצמו? לא. זאת אומרת, צריך לקבוע לעתיד כבר איזה תיקון, שפעם זה לא יקרה עד כדי כך כמו שזה קרה עכשיו. שעון מעורר משהו שיעורר אותו, שישפיע עליו, שינענע אותו, שיציא אותו מהמצב הגשמי.
קבוצת מודיעין מבקשים שתחדד בנושא הזה איך לשמור על כך שבזמן הכבדת הלב לא יאבד קשר עם החברים בקבוצה.
לא יכול להיות שלא לא יאבד קשר. בטוח שיאבד קשר. זה כל העבירות, כל החטאים שאנחנו קוראים בתורה, שכל פעם קורה משהו. עגל הזהב, מי מריבה, מרגלים, עוד ועוד ועוד, כל מיני חטאים. זה חייבים להתגלות. לא יכול להיות שלא יהיה ניתוק. בין המדרגות חייב להיות ניתוק. וזה שנותנים לך להיכנס לתוך האגו, ואתה מנותק מהרוחניות, זה כמו שמעון מן השוק. רבי שמעון, לפני שעולה לגמר תיקון, בדרגה קצת לפני גמר תיקון, נופל לאדם, לרמה של העולם הזה, מנותק מכל הרוחניות, ואז הוא קובע לעצמו שהוא שמעון מן השוק. אפילו הוא, זאת אומרת, בכל מדרגה ומדרגה חייבת להיות ירידה, נפילה, טוטלית, ואחר כך עלייה. לכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו תמיד נגיע לניתוק, לחוסר הכרה רוחנית טוטלית, אבל שזה יהיה לרגע, ואני מיד מתעורר. ואז ההפסק הזה זה סימן שאני עכשיו עולה כבר למדרגה יותר עליונה.
בתחום, נעבור לשאלה שמגיעה ממינסק, בתחום שונה טיפה, שואלים כך: מה הקשר בין תשלום מעשר לבין התקדמות רוחנית? מה השורש של זה בעצם?
השורש הזה הוא שורש מאוד גבוה, שלא תלוי בנו, אלא תלוי במבנה הנשמה. הנשמה היא בנויה מעשרה חלקים, כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר. ולכן אנחנו צריכים, כשצריכים לתקן נשמה, אנחנו רואים שתת ספירות הראשונות יש בהם אור, אפשר לתקן אותם, אפשר לתקן אותם על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ואין לנו בעיה שיהיה כך. אבל הספירה האחרונה, עשירית מלכות, אנחנו לא מסוגלים לתקן אותה על מנת להשפיע. ואם מתקנת מעליה, מה זה מעליה? איזה פעולה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן אותה? אז פעולה שאנחנו מוסרים את החלקים שלה לזה שאנחנו מתקנים 9 חלקים וחלק העשירי מתקנים. ואז יוצא ש בעולם שלנו, כשאנחנו כאן פועלים, אנחנו פועלים בכל הכוחות, נגיד שפועלים בכל הכוחות, בהפצה, בלימוד, בחיבור עם החברים, בכל מה שאנחנו מסוגלים, במוח ולב, כמה שאנחנו, אפילו ב-100% שאנחנו נרצה לתקן, אנחנו נתקן רק 9 חלקים, ועשירי לא. עכשיו ככה, האם אנחנו יכולים לתקן 9 חלקים בלי חלק העשירי? לא יכולים. כי ברוחניות כל מידה זה מידה שלמה. ולכן לא יכול להיות שאני בלי מעשר מתקן את עצמי אפילו לגרם אחד. זה הפלא. כי בגרם הזה שאני הולך לתקן את עצמי, כבר יש גם שם 10 מידות שלמות. אין מקצת ברוחניות. 10 ולא 9, 10 ולא 11. ולכן כל אחד מלכתחילה. זה היה אצל רבה שחוק ולא יעבור. ואצל בעלי סולם ואצל כל המקובלים. כל אחד חייב לעבוד בעולם הזה, כל אחד חייב מעשר ממה שהוא מרוויח, שיפנה את זה לתיקון העולם בצורה ללא העבודה הפנימית, ללא מאמץ הפנימי שלו, אלא במאמץ הגשמי. זהו. אם אתה נמצא בחברה שאין שם כסף, אז אתה 10% מהעבודה שלך תורם להפצה. באיזו צורה אחרת, זה לא עניין של הכסף, זה עניין של ההגיעה הגשמית שלך. זהו. ולכן בלי זה בלתי אפשרי להתקדם. אנחנו לא בודקים כמה זה מעשר של כל אחד, אנחנו לא מודדים שום דבר, אבל מי שרוצה להתקדם הוא חייב. זה לא רק אצלנו, זה מדורי דורות, וזה קיים גם כן בהרבה תרבויות בעולם, גם כן עניין של המעשר, הוא גם כן כמס, היה קיים במשך הרבה, ממש עשרות, אלפי שנים באנושות.
מאלמתי שבקזחסטן, נציגים שלנו נמצאים, ואנחנו יכולים לראות אותם, איגור דיון ואהרון גומניק נמצאים שם, והם מביאים לנו שאלה שמגיעה ישר משם. האם חשוב יותר לעסוק בהפצה מקומית או הפצה כללית של כל הכלי העולמי?
זה תלוי מהמקום. אם שואלים אותי קבוצות אירופה, אז ודאי שהם קשורים לאירופה, הם יותר מבינים מה שקורה שם, כדאי להם להיות קשורים למקום, לאירופה עצמה. אז קודם כל, בכל מקום, אני הייתי כך אומר, יותר מחצי כוחות להשקיע במקום שלהם. ובהפצה הכללית העולמית, זה רק דרך המרכז שלנו, שכבר מכאן ההפצה הזאת היא מתפזרת. זה דבר אחד. דבר שני, שהאם במרכז שלהם, בעיר שלהם או במדינה שלהם, זה כבר הם צריכים לראות איפה שיותר יש סיכוי להצלחה. אין לי זה תשובה ברורה.
שאלה נוספת שמגיעה אלינו מבלגיה ומבולגריה, בעיקר איך מקימים מרכזים, זו השאלה.
איך
להקים מרכז?
אני לא יכול לדבר על זה, כי אני בעצמי לא כל כך שייך לזה. יש לנו קבוצה שמטפלת בזה, וגם כן לכל מדינה יש לנו כאן אדם שאחראי על אותה מדינה, והם צריכים לפנות דרך האדם הזה, והוא יפנה לצוות שלנו, וכך יעזרו להם לבנות. אנחנו כך משתדלים לעשות, וכבר השתדלנו. חוץ מזה, הם יכולים לקחת דוגמה מהמרכזים אחרים שבעולם, ולבקש מהם איזושהי תמיכה והסבר, להיות גם כן לא דרכנו, אלא בקשר ביניהם, שהם נמצאים שם, נגיד באותה מדינה כמו שהם, ישנם, או במדינה הסמוכה, יש להם גם כן אותו מרכז. אז כדאי לקחת דוגמה, לבקר, להתחבר. כן.
שאלה בנושא קליטה, שואלים כך, איך להסביר את חשיבות הפצת חוכמת הקבלה לתלמידים וחברים חדשים? להסביר להם שזה חשוב, איך לעשות?
ודאי שיש בזה עניין ספציפי, לתלוי באיזה מדינה זה מדובר, כלפי איזה עם, כלפי איזה סוג אוכלוסייה. אוכלוסייה מושכלת, תרבותית או פשוטה, או ועוד ועוד. אבל בעצם מה שאנחנו כבר יודעים, לומדים, יש לנו על זה הרבה מאמרים, צריכים להסביר מהי חוכמת הקבלה, שבעצם היא מדברת על תיקון העולם. ותיקון העולם הוא כולו מגיע סך הכל לתיקון האדם, כי הוא הדבר שמשתנה ושיש בו רע שצריכים לתקן, ואז כל העולם יהיה מתוקן. בהפצה אנחנו יכולים להפיץ חוכמת הקבלה בעיקר לשני ערוצים. ערוץ אחד זה אנשים שיש להם נקודה שבלב, שהם מחפשים משהו, מחפשים להיות למעלה מהחיים האלה, כמו שרובנו, כן? רצינו משהו בשביל מה חיים, למה חיים, מה טעם בחיים, סיבה לחיים, מה מנהל את החיים שלנו, שאני רוצה משהו למעלה מכל החיים האלה, שאני מסתכל על החיים האלה, אני לא רוצה להיות קשור לזה, אני רוצה להיות קצת יותר למעלה, כן? אז יש קהלים כאלו שלהם אני מספר על חוכמת הקבלה, זה סוג אחר של הפצה מהקהל שהוא לא רוצה, אין לו שאלות כאלה גבוהות, אבל הוא סובל, הוא מרגיש שיש לו בעיה, חינוך ילדים, המשפחות נשברות, מתגרשות, האקלים כבר משתגע, המערכת פיננסית כבר לא ידוע מה יהיה מחר, אם יהיה לי פנסיה, מה יהיה עם הילדים שלי, הבריאות, בכלל, כל אנחנו מאבדים כאילו את אותו הכוח, אותו היכולת כאילו לנהל את החיים שלנו, הכל זה מתפרק, אתה יוצא מהבוקר מהבית, אתה לא יודע מה הביא היום. כן? ואז אתה פונה אליהם בצורה אחרת, שיש חוכמה שמסבירה את הדברים, למה זה קורה, האם יש בזה מטרה, האם יש בזה איזה דבר טוב, איך לנהל את זה, איך לסדר את החיים בחזרה, שיהיו טובים, שיהיו איכשהו מסודרים, מנועלים, בשליטה. זה אתה פונה למסות, לכללות העם. כן? אז צריכים לחלק את הדברים האלה לשני החלקים, כן, הפנייה שלנו. ובהתאם לזה צריכים להשתדל גם בזה וגם בזה לייצר חומר, הסברה, וכך להתקדם. ואז להיכנס אולי למערכת עיתונות, אינטרנט, כל מיני מערכות, לראות איזה מאמרים שם כותבים על הבעיות, אז בתגובה על זה לכתוב מאמרים שלנו, בלי כל כך להזכיר את השם קבלה, אבל על הפתרון קצת יותר לדבר, שיקבלו אותך, שיתקללו, שיבינו אותך קצת מרחוק, אבל בכל זאת יראו שיש כאן איזושהי דעה חדשה ולא כל כך מוזרה ורציונלית, הגיונית וכן הלאה. זה עבודה שצריכים לעשות עם הקהל הרחב, אבל זה עבודת התיקון ממש.
שאלה שמגיעה בעצם מכל מקום בעולם, ובעצם היא כלפי המגה כנס הזה, שיש הרבה אנשים חדשים שעכשיו הגיעו.
כן.
פעם ראשונה, זאת אומרת, ממש פגשו אנשים או התחברו אלינו. עכשיו נשאלת השאלה, הרבה חברים שואלים, איך לקלוט אותם נכון? זאת אומרת, אצלנו, בתוכנו, מה הקווים המנחים שאתה יכול לתת?
קודם כל, אנחנו צריכים להסביר לעצמנו ולהם שחוכמת הקבלה היא מגלה לאדם כל המציאות. זאת אומרת, מגלה לו מציאות הנסתרת מחוץ לעולם שלנו, ואז הוא מתחיל לראות, להבין, להרגיש כל המציאות. ולא רק לראות ולהבין ולהרגיש, אלא הוא נכלל עם זה, כי זה קורה דרך החושים שלו. זה קורה בזה שהוא בעצמו משתנה, ובהשתנות הזאת שלו, שהוא נעשה יחד עם אותו אותה המציאות שמגלה, הוא מגלה בזה חיים נצחיים וחיים שלמים. זה מה שצריך להסביר לאדם, שתורה זה נקרא סם החיים, שכמו שכתוב, חרות על הלוקות, תקרא לא חרות אלא חירות ממלאך המוות. שאדם על ידי זה שהוא לומד חוכמת הקבלה בקבוצה, הוא מושך דרך הקבוצה על עצמו כוח עליון שעושה אותו נצחי. הוא מעלה קודם כל את עצמו מעל המוות. זהו. שלגלות את הבורא זה לא שאני בסקרנות שלי מגלה שיש כוח עליון שפועל ועושה מה שבא לו. לא. שאני מגיע לכזה מצב, כמו בורא. זה מה שחוכמת הקבלה נותנת לאדם. זה קודם כל צריכים, זה הראשון. כי אנחנו פונים לאדם האגואיסטי, הפשוט, שזה הוא מבין. זהו. דבר שני, שגם בחיים האלו, חוכמת הקבלה מגלה לו מהם החיים, כמה שהוא מבין, כמה שהוא מרגיש, איך הוא יכול לנהל אותו, איך הוא יכול לשלוט, מה הגבולות, בכמה הוא יכול לעלות, איך לארגן את ה... בקיצור, הוא יודע, הוא מתחיל לראות את הכל. את הכל. שבסופו של דבר יוצא שכל המדעים, כל מה שיש בעולם הזה, בשבילו זה ככה כמו כף יד. מכיר. אין דברים נסתרים. הכל גלוי. וגם הרוחניות. הנשמות, הגלגולים, הכוחות שפועלים בהטבע, אחרי הכליות, שאנחנו לא מרגישים אותם, בשבילנו זה סתום סגור, בשבילו לא. רשת הכוחות הפועלת על הכל, הוא מכיר אותה, הוא נמצא איתה בהתקשרות, בהבנה, בהרגשה, הוא נעשה האדם שעם הרשת הזאת נמצא בעבודה משותפת. זה נקרא שנעשה קרוב דבוק לבורא. ויודע בהתאם לזה לארגן את החיים והכל, וגם כן רואה מטרות חדשות, עולמות לפניו, הרפתקה, להסביר להם את זה.
בנושא מאוד שמעורר עניין אצל קבוצות רבות בעולם, שאלה כללית, ככה, בנושא המפעל והחברה.
כן.
אז ככה, שואלים, איך להפריד בין מפעל להפצה ליחסים בין החברים? מה צריך לעשות?
זו בעיה שעדיין קיימת בכל קבוצה, כולל קבוצה שלנו, ולכן אני בעצמי רואה את הבעיה הזאת גם כאן כבעיה. מה שאפשר לעשות זה אולי להשתדל על ידי מנהלים, על ידי קביעת איזשהו נהלים נוקשים מאוד, לקבוע העבודה והפצה, עבודה במפעל, כמו בצבא. לא סולחים, אין חבר, יש מנהל ויש המבצע. זהו. ופשוט עוד יותר גרוע שיהיו חוקים כמו שב... אני לא יודע איפה, כמו שבמפעל הכי נוקשה. זה חייב להיות. אחרת אנחנו נפסיד. גם בזה וגם בזה. וזה מה שקורה. לא. חובה לנתק זה מזה. במפעל, אמנם שבמפעל שלנו קשה מאוד לעבוד לאנשים שהם לא נמצאים גם כן בלימוד שלנו, אין? אבל כעיקרון יכול להיות שגם כן החברים שהם לא, זאת אומרת, האנשים שהם לא שייכים לחברות, שאנחנו חברים, אנחנו לוקחים אותם מבחוץ, משלמים להם משכורת, והם עובדים אצלנו במפעל. יכול להיות ככה. יכול להיות שבתוספת למפעל אנחנו מזמינים איזשהו עבודות מבחוץ, מאיזשהו משרדי פרסום או למישהו, למשהו. כן? אבל בסופו של דבר יוצא כך שמטבע הדברים שלנו, שאנחנו מפיצים, שאנחנו עושים, כי מפעל שלנו זה מפעל הפצה, יוצא שאנחנו צריכים מומחים שהם יהיו בכל זאת מבינים במסר שלנו, ולכן זה אותם החברים שנמצאים בקבוצה, אבל הם צריכים להסכים ביניהם שבעבודות המפעל אין חברים, אין קבוצה, אין לימוד, אין כלום, יש רק מנהל ופועל. זהו. יכול להיות שהמנהל הזה בזמן אחר הוא יהיה כמתחיל בקבוצה, הוא יהיה קטן שבחברה, משום מה, לא יודע שם, אמנם שבחברה כולם צריכים להיות שווים, אבל נגיד ככה, צעיר בימים, עוד משהו, אבל במפעל הוא כן המנהל, ואז צריכים לשמוע בקולו ולעשות הכל, ואין כאן משהו. אתה לא יכול להגיד לו, ובכלל, לפנות עליו אתה לא יכול כמו לחבר, הוא לא חבר. בשעות העבודה הוא לא חבר. זה מאוד מאוד חשוב. אני משתדל בצעקות, במשהו ככה, לעורר כל פעם דברים האלה, ובדרישה שלי כזאת גסה מכולם, וצועק שאני אפטר, שאני אזרוק, ומהמפעל והכל. עדיין זה לא עובד כל כך טוב. אני לא יודע איזה דוגמה עוד לתת, כדי שאנשים בכל זאת יבינו שיש פה שני דברים המנוגדים, הפוכים זה לזה לגמרי. במפעל יש לך סולם המדרגות תפקידים, ואז הכל צריך להיות לפי הפקודות, כמו בצבא, ממש, והקבוצה, כולם שווים וכולם באהבה. זו בעיה, כי שני המבנים האלו הם הפוכים. אבל קבוצה מפסידה מזה שמכניסה את עצמה למפעל, מפעל מפסיד מזה שמתנהל כקבוצה.
המצב בשטח הוא שיש ויכוחים בתחום של הפצת חוכמת הקבלה, ויכוחים מקצועיים, אבל יוצא שזה מעיב, מפריע ליחסים בין החברים. אז החברים שואלים מה לעשות עם זה.
אני לא מבין את זה. אני יכול לצוק ולהיות חם על כמה אנשים כאן שממרמרים לי את החיים, כן, על אלה שעובדים בווידאו, באודיו, בכל מיני, כן, זה ברור, כן, כי הם עובדים קרוב עליי. כן? אבל זה במאומה לא מוריד ביחס אליהם כמו לחברי הקבוצה, כמו לתלמידים שלי. מה פתאום? לא. הם מצדם, ודאי שאליי צריכים להתייחס אחרת, כי אני לא נמצא בקבוצה. זה משהו אחר. אבל בעצם אני נותן דוגמה קודם כל, שככה. מה לעשות? שוב אני אומר, צריכים כל פעם לשבת ולהפריד זה מזה. ולא לחפש כאן איזה מין מעבר או איזה השלמה, אלה חייבים מיד לחלק, כאילו זה שני בניינים, שם אנחנו כאלה וכאן אנחנו כאלה. כן.
אז אם הבנו עכשיו ממה שאמרת שלמעשה העבודה היא לא להתגבר על מחלוקות בהפצה, בנושאים מקצועיים בינינו, אז מה נשאר נעלם? מה זה עבודה בקבוצה בעצם?
רגע. עניין ההפצה הוא בכלל קיים רק עכשיו, ורק אצלנו. אין לך עוד כאלה קבוצות בעולם שלומדים חומת הקבלה, ויש כאלה הרבה קבוצות. לומדים בכל מיני צורות, לא חשוב, אני מכבד את כולם. עד רבה, בעיניי הכל מה של התקדמות, זה בעיניי חיובי. כן? אני לא מוחק ולא פוסל שום דבר. אבל אנחנו נמצאים איתכם בצורה היחידה המיוחדת, שמפיצה חוכמת הקבלה בכל העולם. אני לא מדבר על מי שמפיץ חוטים אדומים, מים קדושים, כל מיני סגולות, כל מיני דברים. אני מדבר על חוכמת הקבלה שמפיצים. שחומר אטנטי נמצא חופשי באתר, כל הספרים, בקשה להורדה חופשית, כל הלימוד בעברה חופשית, כולל טלוויזיה, כולל הכל. אין דבר כזה באף מקום. אין? אבל ישנם קבוצות, וגם אנחנו היינו יכולים לסגור את עצמנו בלי הפצה, רק בקבוצה. ואז היינו רק לומדים, וזהו, ובקבוצה. קבוצה ולימוד. אז אין בעיה. אנחנו פשוט צריכים איכשהו להבין שעניין המפעל הוא עבודה עם כל החוקים הנוקשים שיש בכל מפעל.
שאלה שמגיעה מסקרמנטו שבקליפורניה, אלכס שואל, אז מה ההבדל בין לדכא את האגו וגידול האגו, ולנסות לתקן אותו? מה ההבדלים?
אנחנו לא מדכאים את האגו, חס ושלום. אנחנו לא פועלים לפי איך שאברהם לימד את הבני הפלגשים. כן? כל השיטות המזרח, או כל הדתות. החוכמת הקבלה היא חוכמה. היא לא דת ולא שיטות הרוחניות למיניהם. היא בונה את עצמה על גידול האגו, בניגוד לכל היתר שיטות למיניהם רוחניות ודתות, שהם מדכים את האגו. זה ההבדל, מה שיש בין חוכמת הקבלה לכל היתר השיטות. לכן היא נקראת חוכמת הקבלה, איך להשתמש בלקבל כמה שיותר. לקבל, ללכת לא בדיכוי. אני לא מדכא את האגו, אני משתמש בו בצורה נכונה, אני דווקא מגיע למצב שאני ממלא אותו, שאתה בחיים שלך, אם אתה מתנהג כמו אדם רגיל, אתה לא יכול למלא אותו, אתה כל הזמן רץ כדי למלא אותו, ואף פעם אתה לא ממלא. אם אתה הולך לשיטות למיניהם, כמו בהודו, שם בשיטות המזרח, או בדתות, אז אומרים לך, תקטין את עצמך, אל תחשוב הרבה, אל תבין, אל תרצה הרבה, יהיה לך יותר טוב, יותר קל. מדברים על דיכוי האגו. חוכמת הקבלה אומרת, לא. אנחנו צריכים אגו כמה שיותר גדול. זה מנוע שלנו. בראתי יצרה. אנחנו צריכים להחזיק את זה יצרה. זה כל החומר הבריאה. כמה שאנחנו נשתמש בו, אנחנו נעלה על פניו. ולכן העבודה שלנו רק איך להביא לאגו שלנו האור המחזיר אותו למוטב, שאנחנו נוכל להשתמש באגו כמה שיותר גדול בכוונה על מנת להשפיע, ואז נמלא אותו.
מקנזס שואל טים כך, אומר, אני תלמיד חדש ומתרשם מאוד מהלימוד אצלכם, אבל לא מובן לי כל נושא הריקודים והחיבוקים והשירים שכאילו אמורים לסמל אחדות, כשבפועל אתה אומר שצריך לעבוד בפנימיות.
אתה רואה כמה שקשה לאדם המתחיל לקשור את הדברים האלו יחד. אתמול דיברנו על זה שאני לא רוצה אחדות. ואני לא רוצה לפי האופי שלי. אם אני לא רוצה אותו לפי האופי, מה אני אעשה? אומרים, אתה תעשה לפי נעשה ונשמע. תעשה. מה לעשות? תרקוד, תרקוד. תאכל איתם יחד, תשתה איתם יחד, תתחבק, תשיר, תלמד, תעשה פעולות הפצה יחד, תעשה כל מיני מעשים חיצוניים. תגיד להם שאתה אוהב אותם 1,000 פעם ביום. תחייך להם. אני? טוב, אני לא רוצה. תעשה. אתה יכול לחייך. אתה 1,000 פעם ביום מחייך לכל מיני אנשים ברחוב, אומר סליחה, תודה, שלום. למה? ככה. כי כדאי לך. אז גם זה כדאי לך. קצת תשקר. אומרים לך, עם השקר הזה שאתה יודע שאתה משקר, כדי להתקדם, זה לא שקר. אתה משקר לאגו שלך. כי אתה, על ידי זה שנכלל עם אחרים בכל מיני כאלה פעולות, אתה מזמין מהם השפעה עליך. השפעת הסביבה. וכך אתה מתקדם. לכן, אין ברירה. אתה לא יכול למנוע מעצמך את החיבוק וריקוד וכל מיני צורות כאלה. לא יכול. אתה חייב להיות בזה. אתה חייב להשתתף בזה. אתה חייב להתקלל בזה. אחרת זה לא ישפיע עליך. אתה תעשה הכל כדי להיות איתם כמה שיותר קרוב פיזית. ככה, ממש. למה אנחנו עושים סעודות מקובלים? עשו את זה מאברהם והלאה, זה מגיע אלינו מהבבל, מגילוי חומת הקבלה. ואהבת רעך כמוך, זה סעודה יחד, ושירה יחד, ואיזשהו מעשים יחד. הכל ככה, זה חייב להיות, כי זה מקרב. אני לא רוצה את זה, נכון, אבל חייב אני לעשות כדי להזמין האור. אני בעצמי לא מתקרב על ידי פעולות האלה, הוא צודק. אבל האור אני מזמין, והאור יקרב אותי. לכן נעשה ונשמע. בשביל זה אנחנו עושים את זה. החוק הזה הוא פועל. אנחנו צריכים להבין שאין לנו אפשרות להשפיע על עצמנו, אלא דרך הלופ הזה, העולם הרוחני. שזה יחזור עליי. שזה יחזור עליי, אני צריך להיות, להעביר את הרצון שלי, זה אני. אני צריך להעביר את הרצון שלי נגיד בקבוצה, עם קבוצה יחד, דרך הלימוד, ודרך כל מיני היתר הדברים, כאן זה הפצה, ומה עוד יש לנו? סעודה, נגיד, ישיבות, נו, תגידו לי עוד, לא חשוב, נו. שירים, נו, שירים, כנסים, כן, כל מיני דברים האלה. ואז אני משפיע, אז בצורה כזאת, אני משפיע על המערכת העליונה, סך הכל, היא בסוף. עולם אינסוף, עולם הצילות, עולם, לא חשוב מה, והוא משפיע אליי. האור חוזר, האור מחזיר למוטב. ככה אני עושה. בלי המערכת הזאת שאני מכין, אני לא משפיע לרוחניות. למה יש לך, מה זה רוחניות? רוחניות זה נקרא משפיע, השפעה. איך אני יכול האגואיסט לפנות לרוחניות בצורה ישירה? זה שאני מעביר את עצמי דרך כל המערכות האלה, אני כאילו מסדר את עצמי כלפי ההשפעה. כן.
מהצד השני של אותה שאלה שנשאלה כרגע, נתן מקבוצת צפון תל אביב שואל כך, אומר, אתמול התאספנו 130 איש, שרנו, רקדנו, התחברנו אליכם, צפינו בכל השיעורים שלך, ואנחנו מגיעים היום לערב כולנו יחד. הרב, אני שואל אותך, מה עוד צריך כדי שהבורא יעביר אותנו את המחסום?
צפונים הם תמיד בדרישות מוגזמות. כן. זה, בכל מדינה צפון הוא תמיד ככה, יותר ככה עם אף למעלה מדרום. טוב, מה אני אגיד לכם? אנחנו שוכחים, החברים שלי, שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. ומה שחסר לנו תמיד זה רק רצון. הרצון המכוון. תראו, יש אור שהוא מגיע אלינו דרך המדרגות. אולי כך נחשוב, כן? דרך הפילטרים, כן? נגיד, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כן? נרן חי. כך מגיע, וכאן נמצא אור אינסוף. כך הוא מגיע אלינו. כן? כאן אלו המסכים. כן? מסכים. אנחנו נמצאים כאן. אנחנו צריכים להיות בחיסרון. בחיסרון, כן? בחיסרון. כלפי מדרגת האור הזה, שישפיע עליי, שהוא ישפיע, אני צריך חיסרון יותר גדול. ככה. שהאור הזה ישפיע עליי, וחיסרון עוד יותר גדול, שהאור הבא ישפיע עליי, וכן הלאה, עד שאני מגיע לחיסרון עצום. אין לנו עדיין חיסרון למדרגה העליונה של האור שישפיע, שיתגלה. מה החיסרון הזה? חיסרון להשפעה. מה אני מבקש? אני מבקש מסך. למסך. לאור חוזר. אני אולי צועק, אבל אני צועק למה? אני צריך לצעוק בדיוק לפי אותו האור שישפיע. מה אני מבקש ממנו? הוא עומד מולי, ברגע שזה, אתה יודע מה, זה קרן אור דק מאוד, ואם אני פותח לו את החור שלי ככה בלב, שלשם בדיוק הוא פועל, אז הוא יפעל, אז אני ארגיש אותו. הבעיה שלי שאני לא מגלה את החור הזה בלב. דיברנו על החור בלב, שאנחנו צריכים כדי לצאת לזולת. אני לא מגלה את זה. ויוצא שהצעקות שלי הן צעקות לא לעניין. מה צריכים? צריכים להשתדל לרכז את החיסרון לדבר האמיתי, לנכון, לרוחניות. ולא לכל מיני דברים אחרים. שחסר לי בריאות, וחסר לי לדעת משהו, ולהרגיש את עצמי יותר טוב, ועוד ועוד, וזה יפה וטוב. אבל על זה אור עליון לא יענה לך. הוא יעשה לך עוד יותר גרוע, הוא יקלקל אותך לאט לאט, כדי לכוון אותך לחיסרון הנכון. זה מה שאנחנו רואים בעולם הזה. זה נקרא דרך יסורים. דרך יסורים שלא אני בעצמי מחפש את עצמי להיות ככה, שיהיה לי... כן, אחור הנכון לקרן האור שיכנס בפנים. כן? זהו, זה הכל הלב שלי נגיד. כן? אם אני לא יכול, אם זה נמצא אצלי כאן באיזשהו מקום, או כאן, כן? אחור הזה, אז אני מקבל כל מיני איסורים. והם פועלים עליי כדי לסובב אותי יותר נכון לאחור, להתאמה. עם האור העליון. זה העניין של איסורים בחיים שלנו. כן.
אז עכשיו שאלה שמגיעה מהרבה מקומות בעולם, איך למצוץ מהיום שנשאר עוד חיסרון לחיבור?
אנחנו עברנו הרבה כבר מצבים. במצבים האלו ספגנו הרבה התרשמויות. אנחנו צריכים פשוט להתרגל למצב שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקדמות. זאת אומרת, הרוחניות קיימת לא לפי המנוחה, ולפי מנוחה מוחלטת זה אין חיים. הרוחניות היא קיימת גם כן לא לפי המהירות, כי מהירות הקבועה זה כמו אפס, אפילו לפי איינשטיין. הרוחניות היא קיימת, החיים רוחניים קיימים, לפי התאוצה. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להיות בהתקדמות המתמדת על פני הרצון לקבל הגובר, על פני הרשעים שמתגברים, ואנחנו כל הזמן עוד יותר ועוד יותר נמצאים פנימה. איך? אני לא יכול כל הזמן ככה ללחוץ על עצמי ולעשות מעצמי איזה לא יודע, משהו, כן? אני יכול לעשות את זה אך ורק דרך הסביבה. הדאגה שלי על החיבור בין כולנו שקיטה, בלי מילים הרבה, שקיטה, אבל שכל הזמן אני דואג לזה. כמו אמא דואגת כל הזמן לתינוק שלה. כל הזמן היא יושנת, היא חושבת, מה שהיא עושה לא חשוב. היא כל הזמן, הלב שלה בו, היא מרגישה, היא שומעת, היא מקשיבה. כך אני כל הזמן צריך להיות בכזאת הקשבה, מחשבה, דאגה על הקבוצה. כי בא והשפעתה עליי, תלוי הגורל שלי. סך הכל. בשום דבר חוץ מזה. לכן, כמה שעברנו מצבים, אז מה שעברנו? עכשיו, מה קורה לי כרגע? אני חייב בכל זאת כל הזמן לחשוב על הקבוצה, על זה, על זה, עד שיבוא האור העליון. שיבוא האור העליון, אנחנו נדע איך אנחנו מתקדמים, אנחנו נראה את המצבים האלו, יהיה לנו הרבה יותר קל, נשמת אדם תלמדנו, שם כבר עבודה אחרת. גם כן לא פשוטה. אין לי צדיקים מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. גם כן עבודה לא פשוטה, אבל כבר אתה תראה. זה הבדל גדול. אבל בינתיים צריכים את העבודה הזאת. כן.
שאלה שהגיעה אולי לסיום מקרואטיה ומאיטליה ומצרפת, ואומרים כך, במהלך הסוף שבוע הרגשנו הרגשת התעלות רוחנית. האם זאת השפעה?
האם זאת
השפעה?
השפעה?
לא.
ההשפעה היא נמדדת לפי הרגשת האור העליון שפועל בנו בצורה שאנחנו מזמינים אותו והוא פועל עלינו וקושר אותנו יחד. שאני מתחיל במשהו לזמן מה ובמידת מה להרגיש את עצמי מחובר לאחרים ללא שום הבדל בינינו. זה פעולה שהאור העליון עושה. אני מזמין והוא עושה. ואז אני מתרשם מזה, זה נשאר רושם, תמיד, ולפי רושם הזה אני כבר מתחיל לעבוד. אנחנו לומדים אתכם שעלייה מדרגה לדרגה, ממדרגה למדרגה, יכולה להיות רק בגילוי הרשימות. אז חשוב לנו שאנחנו נקבל עכשיו פעם ראשונה רשימו הרוחני. ואחר כך, למה זה נקרא נשמת אדם תלמדנו? כל רצון שיתגלה יהיה לנו בו רשימו. מה לעשות? איך להפעיל את עצמי בצורה הקצרה, המועילה ביותר.
שאלה אחרונה כללית לסיום. אנחנו עוד מעט באמת נסיים את הכנס, אנחנו עכשיו בו. איך אנחנו שומרים על קשר טוב וחם בינינו?
קודם כל, אני לא חושב עכשיו על הסיום. זה סתם ככה לדבר על זה ולשאול על זה. אני לא רואה קדימה סיום. אני רואה קדימה חיבור. זהו, זה גישה לא טובה, זה גישה לא נכונה. זו גישה שאדם נמצא בחומריות, וגם עכשיו הוא לא נמצא בכנס, הוא חושב על סיום. אני לא חושב על סיום, אני דבוק לאותו רגע איפה שאני נמצא עכשיו. ואחרי כנס אני לא יודע מה יקרה. מה שאני אשיג עד סוף הכנס, גם ככה זה יקרה הלאה. ואם אני חושב על זה מה שיקרה אחר כך, אז אני כבר נמצא אחר כך. כבר לא יהיה לי בשעות האלו הנותרות שום דבר. אסור לי כך לעשות. זה דבר אחד. דבר שני, אני מה שרוצה, אם כבר, להמשיך אחרי סיום הכנס, את דרגת ההתפעלות שלי הגדולה ביותר מה שהשגתי. לפחות את זה ולהמשיך הלאה עוד יותר. וכלום פחות מזה. אני לא עוזב את החברים, אני לא נוסע, חוזר הביתה, אני נשאר איתם בלב ונפש וככה ממשיך. זהו. והעבודה הרוחנית שלי תלויה בזה. שהם אומרים שאתמול השגנו, בתחילת הכנס השגנו את ההתפעלות, היום זה קצת אחרת, עייפות. אני מבין את הכל. אבל שהם יבינו, כולנו דבר אחד. אדם צריך למדוד את עצמו תמיד כלפי המצב הגדול ביותר שהיה לו, ותמיד לחזור לפחות עליו ויותר. נקווה שיש לנו עוד כמה שעות, וגם כן בעוד כמה שעות יש לנו אירוע גדול, אז אנחנו שם עוד ניתן מכה ניצחת ונגיע למה שצריך. בכל מקרה, אני דווקא חש הרגשה מאוד מאוד גדולה, כזאת טובה, רחבה, חמה אצלי. העייפות הזאת היא יפה, היא טובה. וכל הדברים שאנחנו עוברים, כל המצבים, זה טוב. הם טוב להתרשם ככה כולם. כולם מתעייפים, כולם רוצים, כולם פתאום מתייבשים, כן? אחר כך שוב מתעוררים, אחר כך שוב נופלים קצת. אנחנו חייבים את ההתרשמויות האלו. מזה אנחנו בונים אחר כך את הסימנים שלנו לעתיד. אז כל דבר, תעבירו אותו כמה שיותר ככה, תעברו דרך מים ודרך האש. והכל זה יצא להשגת המטרה. בבקשה.
אז לפני שנסיים את השיעור הזה, אנחנו רוצים להקריא רשימה חלקית של אנשים, קבוצות, מדינות שהיו מחוברים איתנו. כמובן אלפי אנשים אפשר להקריא את כולם, אבל באמת התפעלות מאוד מאוד גדולה פה באינטרנט. אנשים שולחים לנו דרישת שלום וחיבוקים וחיבור וממש בקשות להתחבר מכל העולם. חברים מקוסטריקה, מלוס אנג'לס, מסן פרנסיסקו, מבוסטון, מניו יורק, מפילדלפיה, מטורונטו, מלונדון, פריז, ברלין, שוודיה, מרומניה, בולגריה, המון המון מדינות באירופה, בולגריה, טורקיה, כל המדינות הבלטיות שהתאחדו ביחד, מצ'כיה, מקרואטיה, כמובן מכל רחבי אסיה וברית המועצות, קזחסטן, אוקראינה, שישה מוקדים יש באוקראינה, קרסנויארק, רוסטוב נדונים, מוסקבה, פיטרסבורג, סנט פיטרסבורג ומינסק, המון המון מדינות וחברים מרחבי אמריקה, גם הצפונית גם הדרומית, מסיאטל ומאיטליה, נציגים שלנו נמצאים שם, אלון לוי ואורן ליבוביץ', מסכים לחיים גדול, חברים מפיניקס, אריזונה, מיוטה, מגרוזיה, מטיביליסי, שולחים לנו אהבה וחיבור, מסין, מסינגפור, מיפן, בתי קבלה לעם ברחבי הארץ, מוסרים שנמצאים איתנו, מחוברים בכוונה אחת, דש רם ולחיים גדול מכל החברים שלנו בספרד, וגם כל החברים שנמצאים בגני התערוכה ומכינים שם עכשיו את התשתית לערב הגדול. כל החברים מוסרים שהם ממש בהכנה לקראת הערב. מרסלו מברזיל מוסר ש-80 אנשים מחוברים עכשיו בהשתוקקות עצומה להרגיש כאיש אחד בלב אחד, וקוראים לכולם להתאחד. שיקגו שולחת תמיכה ענקית לכל העולם, שנוכל לממש כבר את השלב האחרון הזה שבכנס האדיר הזה ולהרגיש השפעה. חברים ממקסיקו, מכמה מוקדים במקסיקו, מפינלנד, מוסרים לנו רק ערבות, זה מה שצריכים להשיג. לחיים ענק מבואנוס איירס בארגנטינה, תמיכה מנשים רבות בכל רחבי העולם שמחוברות ונמצאות איתנו ביחד, וגם כן תומכות ומוסרות שהן מאוד 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 משתוקקות ורוצות כבר שנרגיש את החיבור הזה. מלוס אנג'לס מוסרים שמרגישים ממש עכשיו את כל המחיצות ככה נופלות מבינינו, וחברים מניו זילנד, מסידני באוסטרליה ומתזמניה מוסרים שאנחנו פשוט אוהבים אתכם לחיים, וגם חברים מאנגולה שנמצאים מחוברים איתנו. אז אנחנו ממשיכים הלאה. לוח הזמנים שאנחנו הולכים לעבוד לפיו הוא כדלהלן. עוד חצי שעה, ב-12:30, שעון ישראל, ישיבת חברים עולמית, תארך כשעה, בין 12:30 ל-1:30, יעבירו את הקבוצות מחוץ לארץ, מרחבי הכלי העולמי, בין 12:30 ל-1:30, זה עוד חצי שעה. ועוד 4 שעות, בשעה 16:00 לפי שעון ישראל, יש לנו שיעור נוסף עם הרב לייטמן, שהוא מיוחד בנושא ספר הזוהר. זהו, אנחנו נשארים ביחד כמובן, דבוקים לרגע. כנס כולנו יחד, נדבר על זה גם בערב, נזכיר, אנחנו מזכירים שיש לנו כמובן את השיא של הערב היום, ב-19:15 בערב שידור חי, מהכנס בגני התערוכה, הרצאה של הרב לייטמן, ומי שלא יכול כמובן להגיע מוזמן לראות את זה בטלוויזיה ובאינטרנט, אנחנו משדר את זה בשידור ישיר. זהו, נשאר להיות ביחד, דבוקים ברגע מעל הכל, ונסיים בשיר.
עבורו נברא העולם, אהבת חברים מחפש הוא כל החיים, אהבת חברים מחפש הוא כל החיים. דרך ליבו של חבר רואים עולם אחר, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם. יחד, יחד, בלי ספקות ופחד, מעל השנאה נעלה. יחד, יחד, נתעורר ביחד ונאהב זה את זה. הקשרים בינינו עוזרים לגלות את מטרת החיים, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה. הבורא הוא הקשר בינינו, לשלמות ביחד מעולם מדומה. יחד, יחד, מעל עצמנו יחד, לנצח ביחד נחיה. בואו ביחד, יחד, שטחים גם יחד, כולם נכללים זה בזה. יחד, יחד, נברא אחד ביחד, אל הדבקות נעלה. ביחד אל הדבקות.